הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
שלום לכולם, פרק נוסף בסדרה של הפודקאסטים שלנו להתחיל מחדש. צהריים טובים, שאולי.
אהלן, אהלן, מיכל.
מה שלומך?
מצוין.
הנושא שלנו היום הוא שיקום צעירים, כן. ובעצם הנושא של שיקום צעירים קשור לכל התחום של תקווה, של איזושהי תקווה בשיקום, למה אנחנו בעצם יכולים להגיע בשיקום צעירים. והנושא של שיקום אינטגרטיבי של צעירים הוא שונה בכמה היבטים, גם לטובה אני חושבת וגם פחות לטובה, תכף אנחנו נבחן את זה, מהשיקום של מבוגרים, בעיקר בגלל השלב שבו הם נמצאים בחיים. בכלל המילה שיקום היא אסוציאטיבית מאוד מאוד נקשרת לאנשים מבוגרים, למחלקות גריאטריות יותר, נכון? אנשים מבוגרים שנופלים, שעוברים את עצם האגן וכולי, או כל מיני מחלות קשות. אבל אנחנו יודעים שבבית חולים מדיקל קר יש לנו שתי מחלקות של שיקום צעירים, ויהיו לנו בקרוב גם ארבע.
נכון.
מה מייחד את השיקום האינטגרטיבי אצל צעירים?
בכלל, נושא השיקום זה לעבור מ-0 ל-100. תחשבו שבן אדם עצמאי, כל טוב איתו, החיים לפניו, אולי הוא בזוגיות חדשה, אולי יש לו ילדים קטנים בבית, הוא רק התחיל איזשהו קריירה, ופתאום עובר תאונת דרכים. וזה קורה לאלפי אנשים במדינת ישראל, צעירים, תאונת אופנוע, תאונת דרכים.
החיים נקטעים בבת אחת.
החיים נקטעים בבת אחת, כן. אבל לא רק שהם נקטעים, יש שינוי מטורף בחיים. הם עוברים מ-100 ל-0. ממקום שיש חיים ברורים, שיש דרך ברורה, איך יהיה, איזה הורים הם יהיו, איזה קריירה הם יעשו, מה הם מתכננים לעצמם לחיים, ופתאום כל התוכניות נעלמות, נזרקות לפח.
כן.
והם עומדים מול שוקת שבורה ולא יודעים איך להמשיך. מה הולך לקרות עכשיו? עכשיו, הדבר הזה הוא כזה עוצמתי, זה משבר כזה עוצמתי, אפשר בכלל לתאר מה זה אומר לאדם צעיר, שהוא מאבד את היכולת שלו פתאום ללכת, הוא הופך להיות חסר אונים.
נכון, אז נמפה רגע בצורה מסודרת את האתגרים שעומדים בפניהם, כי הם באמת בכמה רמות.
נכון.
אז תעשה לנו קצת סדר.
אז קודם כל, ברמה של הגוף שלהם, לקבל את עצמם כלא מסוגל, להתאים את הציפיות שלהם מול עצמם, יש אבל מול הגוף. הייתי ספורטאי, הייתי אתלט, רצתי לכל מקום, הייתי אלוף, תמיד רקדתי, ותמיד כולם אהבו אותי, ותמיד הייתי בתנועה, והנה, איך אני ארים את הילדה שלי, איך אני אחבק את האישה שלי, איך אני אקיים את היחסי מין, כל הדברים האלה, הגוף שלי בגד בי, אני כבר לא פה, הגוף שלי לא יכול לעשות את כל הדברים שפעם עשיתי.
אבל במה שאתה מתאר לנו כרגע, יש גם את ההיבט הפיזי, שאני לא מסוגל להרים את הבת שלי, וגם את המרכיב
של האבל. כן. יש פה מרכיב מאוד גדול, של בעצם לאבד באלף את כל מה שאי פעם חשבתי שזה אני.
מסוגלויות מסוימות.
מסוגלות. כן. ופה יש תהליך אבל מאוד גדול, וגם הסכמה להיות משהו אחר.
שהוא בעצם תופס אותנו בכל גיל, כאשר אנחנו נפרדים מיכולת או מסוגלות, אבל בגיל הצעיר יש לזה השלכות.
נכון. הדבר השני זה שבשונה מהגריאטריה, אני לא לבד בסיפור. מה שקורה לי, קורה למשפחה שלי. אם אני מיואש, מה קורה לילדים שלי? אם אני אין לי עבודה, איך אני מפרנס אותם? אם אני לא מסוגל מה קורה לאשתי. אני בתוך החיים כרגע הרבה מאוד אנשים תלויים בי, ושאני נופל, אני לא נופל לבד. אז כל כובד האחריות והמשקל שאני נושא על עצמי, שאני צריך לפרנס את המשפחה שלי, צריך לדאוג למשפחה שלי, פתאום אין לי את המסוגלות הזאת, אז כן. אני גם מאבד את היכולת שלי לתמוך בדבר הכי יקר לי, שזה המשפחה, המשפחה. שלי. זה לא רק אני מאבד את עצמי, אני מאבד את היכולת שלי לתמוך במשפחה שלי.
כן, אז אתה בעצם מתאר לנו כאן את האימפקט המאוד רחב שיש לדבר הזה.
נכון.
באיזה צורה השיקום האינטגרטיבי תומך בכל ההיבטים, בהיבט הפיזי, בהיבט הרגשי ובהיבט הרוחני?
אז קודם כל צריך להבין שככל שאני נמצא בייאוש ובדיכאון, זאת אומרת, המקום הזה, המשבר הזה, יכול מהר מאוד להוביל אותי ממש לתחושה של אפילו פעם, רק היום אני מבין, זה היה לי חבר בגיל צעיר שנפגע מתאונת אופנה והוא רק התחתן. והלכתי לבקר אותו בבית חולים, והוא היה נכה, נכה מהצוואר ומטה. והוא היה טייס. זה היה ממש, היינו התחלנו את הצבא, והוא התחתן, ואז אמרתי לו, איפה אשתך? הוא אמר, לא, לא עניתי לה לטלפון. אז אמרתי לו, למה? הוא אומר, אנחנו לא, היא לא, אני משחרר אותה. אז אני אומר, אז למה אתה לא מדבר איתה? הוא אומר, כי יהיה לה קשה. אם אני אפגש, לי יהיה קשה. אני לא יהיה מסוגל להגיד לה את זה בפנים. עדיף לה שתמצא מישהו אחר, שהיא לא תצטרך לגלגל אותי כל החיים. אני כבר לא אצא מזה, ואני רוצה שיהיה לה חיים טובים. אני מוותר עליה בשבילה. ואם אני אפגש איתה, אני לא יהיה מסוגל. איזה החלטות אנשים מגיעים לפרק משפחה, אפילו הוא לא נתן לה את ההזדמנות
לבחור.
הוא בחר בשבילה. כי הוא פשוט ראה את זה כקושי שהיא לא צריכה להתמודד איתו.
בגלל שהוא לא הצליח להתמודד.
בגלל שהוא לא הצליח להתמודד איתו. וזה רק היום שאני מטפל בשיקום, אני נזכר בשיחה הזאת שהייתה.
כן, אז אנחנו נכנסים כאן עם הידע שלנו בתחום האינטגרטיבי, ואיך אפשר לייצר מפנה, כדי שאנשים לא יערסו לעצמם וליקרים שלהם ולאהובים שלהם את החיים באופן הזה.
נכון.
כי היום אנחנו עם מוקפים בהמון חיילים, שזה מצבם.
נכון.
שהרבה מאוד קריטות איברים היו לנו בפציעות של המלחמה הזו, בגלל השימוש הרב מאוד במטענים.
נכון, גם זה, וגם אנחנו רואים שיש לנו כבר מעל 50 לצערי חיילים שהתאבדו. ואת במקום הכי קשה של זה, אני אומר לעצמי שאני לא רוצה לחיות. אני, זאת אומרת, יש אובדנות.
כן.
במקום הכי קשה של המשבר של השיקום, יש דיכאון, ייאוש וחוסר רצון לחיות, עד כדי כך של לוותר על החיים.
כן.
ופה בעצם מגיעים אנחנו עם הרפואה האינטגרטיבית. אז הרפואה האינטגרטיבית, קודם כל צריך לטפל בגוף, כמו שאתם מטפלים בגוף בפציעה כזאת, לחזק אותו, לבנות אותו, לעשות את כל מה שהרפואה יודעת, כדי להחזיר אותו לקשירות כמה שניתן אחרי האירוע. שזה משימה רפואית, מקצועית, שצריך לעשות אותה הכי טוב שאפשר. אבל, איך אומרים, אפשר להביא את הסוס למים ואי אפשר להכריח אותו לשתות. אם הבן אדם לא רוצה, לא מעוניין, כואב לו, הוא רוצה להתכנס בחדר, להתכנס בתוך עצמו, להתקרבן, להגיד, אני לא רוצה שום דבר, אז גם השיקום שלו לא יהיה טוב. זאת אומרת, הוא לא ישתף פעולה, והוא יפגע בתהליכי השיקום.
כן.
והדרך של הרפואה האינטגרטיבית זה בעצם, קודם כל להיות איתו שם, לשבת איתו בכל האבל שלו על עצמו, האבל שלו על המשפחה שלו, על האבל שלו על הגוף שלו, לתת לו לשחרר את כל הרגשות הקשים, לתת לו לאבד את כל מה שהוא מאבד בדרך, ולשאול אותו אחרי שהוא עובר את כל התהליך, וכשאיבדת הכל, ואין לך כלום, ואין לך יכולת ללכת, ואין לך שום דבר, ואתה לא יכול להרים את האישה, מה נשאר? מה עדיין נושם, מה עדיין נמצא פה, שאין לך שום דבר. ולאט לאט מהמקומות האלה הוא מתעורר לכוחות שעדיין יש בו. אני נשאר בי אהבה, נשאר בי לב, נשאר בי רצון לתת. ואז להפגיש אותו גם בדמיון עם הילדים שלו, איך אתה נותן מהלב שלך לילדים שלך.
מאוד מאוד חשוב לנו להבין שכשנלקחות מאיתנו הרבה מאוד יכולות בתוך החיים האלה, אבל עדיין נשארנו בחיים, אז יש איזושהי משמעות לזה. שנשארנו נכון. בחיים, ואנחנו בעצם מוטלת עלינו התפקיד נכון. ברמה הרוחנית למצוא אותה.
נכון. בסופו של דבר, אתה חי. וכל עוד אתה חי, יש לך בחירה.
כן.
כל עוד אתה פה, נותנו לך בחירה חופשית. במה אתה בוחר? אתה בוחר למרות שאתה חי למות, או אתה בוחר לחיות. ואם אתה בוחר לחיות, למרות הנסיבות, איך אתה חי? איך אתה מביא את החיים האלה שהם אתה, את התשוקה של החיים האלה שאתה, לעולם? איך אתה בורא אותם? איך אתה מול הילדים שלך? כן. איך אתה מול האישה שלך? כן. אתה לא צריך ידיים בשביל לחבק את האישה.
אתה צריך לב.
אתה צריך לב.
כן.
וזה בדיוק המקום הזה שהבן אדם מתחבר לרצון לחיות, למשמעות גם להבין למה יש לי לחיות. יש אנשים לידי, יש אנשים שרוצים שאני אחיה, יש אנשים שמחכים לי ולא אכפת להם אם יש לי רגליים או אין לי רגליים, ולא אכפת להם אני הולך או לא הולך. הם כל היום מתפללים בכותל ואומרים פרקת הגומל ואומרים תודה שנשארתי, תודה שאני פה, תודה שאני איתם עוד רגע. איך אתה נותן להם את הרגע הזה?
אנחנו נמשיך תכף לדבר על הנושא הזה של הצמיחה ברוח מתוך השיקום, אבל נמצאת איתנו כרגע אביגיל יוסף על הקו. אני לא יודעת אם אתה יצא לך להכיר אותה, אבל אני הכרתי אותה כשהייתה מושפזת אצלנו בבית חולים. בחורה צעירה בת 32, שהגיעה לשיקום במדיקל קר, בעקבות הבחנה של דלקת קרום המוח ודלקת בעמוד השדרה, ובעצם כשהגיעה אלינו, היא הייתה משותקת לחלוטין בתוך כיסא גלגלים. היי אביגיל.
היי מיכל, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה שהסכמת לספר היום את הסיפור שלך, שאותי הוא מאוד מאוד מרגש, ואני בטוחה שהוא יעזור להרבה מאוד צעירים.
הלוואי.
אז קודם כל, אנחנו נתחיל מההתחלה ברשותך. אוקיי. איך הרגשת אביגיל שקיבלת בגיל כל כך צעיר את ההבחנה הנוראה הזו שיש לך דלקת בקרום המוח ושאת משותקת בכיסא גלגלים?
נתחיל מזה שכשקיבלתי את זה באמת בפעם הראשונה, לא באמת הבנתי. זאת אומרת, הייתה לי דלקת בקרום המוח והייתי נורא מורפלת ונורא כזה לא מבינה מה קורה מסביבי. גם כל האשפוז שלי וגם בימים הראשונים של השיקום. וקיבלתי את זה בהלם, זאת הייתה ממש הפתעה, זאת אומרת, להגיע למצב שאת בת 32 ואת לא יכולה ללכת, להזיז את הגוף, לשתות באופן עצמאי, לעמוד, כאילו כלום.
זה פשוט נורא והיום מה שאת מספרת עכשיו, ואת מדברת איתנו גם על מוגבלות פיזית אמיתית, וגם על זה שיש ערפל במוח ומאוד מאוד קשה להבין מה קורה. אז בהחלט רגשות קשים מאוד, ואז את מגיעה לבית חולים שפתאום את מבינה שהוא בית חולים שיקומי מיוחד ולא רגיל ולא שגרתי, שזה בעצם הבית חולים השיקומי האינטגרטיבי הראשון בישראל, ושם בבית חולים הזה את מקבלת דברים שהם מעבר לטיפול הפיזי הרגיל שיש בכל בית חולים אחר. תספרי לנו מה תרם לך השיקום המיוחד האינטגרטיבי של מדיקל קר.
השיקום, כשבן אדם עובר דבר כזה וחווה שינוי משמעותי כזה בחיים שלו, אז אני חושבת שהמקום לדבר על הדברים ולתת את המקום האמיתי לרגשות ולפחדים שלנו, זה לגמרי מאפשר הרשת שלנו להחלים, וזה מחזק את הרצון של הגוף עוד יותר.
זאת אומרת שבעצם הסדנאות והטיפולים שאת קיבלת, העלו את המוטיבציה שלך לצאת מהמצב שהיית תקועה בתוכו, הלכה למעשה תקועה בתוך כיסא גלגלים.
נכון. הרעיון של הבית חולים והאמונה החזקה שלי בזה שהטיפול האינטגרטיבי הוא מועיל, זה המקום שמאפשר לך לחשוב ולחלום עוד מבלי שאת יכולה באמת פיזית, מה שנקרא, לזוז. בקושי יכולתי לזוז מעבר ללדבר כאילו ולהזיז את האצבעות בידיים, לא באמת יכולתי להזיז איזשהו חלק בגוף, אבל הראש שלי והחלומות שלי והשיחות עם אנשים איתכם ועם הטיפולים שעברתי, אפשרו לי לחשוב ולרצות לעשות את הדברים האלה גם מבלי שיש את היכולת הפיזית.
פשוט מדהים, זאת אומרת שברגע שהיה לך את החלום ואת הרצון העז הזה להצליח וראית ויכולת לדמיין את עצמך במצב הרבה יותר טוב, אז מצאת גם את הדרך להגיע לשם. אז תספרי לנו מה קורה איתך היום, אביגיל.
ברוך השם, אני אחרי החלמה 99% כאילו.
וואו, ברוך השם.
כן, חזרתי להתאמן אימונים פיזיים.
וואו.
לגמרי, כמעט שעה את כל הפעולות, והאמת שזה היום, בימים כאלה אני בדיוק... מתנסה בטיפול רגשי, בחרתי שזאת הדרך שאני רוצה לעשות. אני רואה המון עבודה על הנפש של האדם, ואיך אפשר תמיד לשפר ולראות את הדברים מעבר, מבלי קשר לפיזי.
אז בעצם החלטת שאת רוצה לעסוק בזה, בחיים שלך, מתוך החוויה האישית שלך.
אני רוצה להיות שם בשביל אנשים אחרים בדיוק כמו שהיו בשבילי.
מדהים.
הבנתי שזה יותר חשוב מהפיזי, אז זה גרם לי להבין ש... זה מה שאני רוצה לעשות.
הסיפור שלך הוא בעצם מגלם את כל מה שאנחנו מדברים עליו היום, על איך בעצם שאנחנו מבינים את המשמעות של החיבור העמוק הזה בין גוף לנפש, אז כל אחד מהרבדים האלה תומך בשני, ובסופו של דבר את תגיעי להגשמה שלך כמטפלת, ותוכלי להשתמש בניסיון שלך כדי לעזור באחרים.
נכון.
זה מרגש מאוד ולא מובן מאליו בכלל, אביגיל.
זה מאוד מרגש ותודה רבה לך.
ממצב שבו היית, להיות במצב שהיום את רוצה להיות בנתינה. צמיחה פוסט-טראומטית אמיתית.
נכון.
כן.
אז אנחנו ממש רוצים לאחל לך בהצלחה, ושתממשי את עצמך, ושתזכי להעביר את כל הדבר הטוב הזה הלאה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שיהיה לך באמת את העוד האחוז האחד הזה, החלמה מלאה לגמרי. אז שימחת אותנו היום מאוד מאוד, ותודה לך ששיתפת והסכמת לשתף את הסיפור האישי שלך.
בכיף
ובאהבה. בהצלחה רבה. ביי ביי. שאולי, מה אתה מרגיש עכשיו אחרי שאתה שומע את הסיפור של אביגיל, שהייתה אצלנו באמת השנה, לא לפני כל כך הרבה זמן?
קודם כל, זכות גדולה. זכות גדולה להיות שם עבור אנשים, לתת להם להיזכר במי הם באמת. ברגעים הכי קשים, שהכל חשוך והכל שחור, להיזכר שהנר דולק, כל עוד הנר דולק, יש תקווה, יש אפשרות, יש משמעות ויש מה לעשות.
כן.
והידיים והרגליים לא משנים. ברגע שהנר דולק, אז התקווה הזאת בלב, היא מחיה אותנו. ודרך אגב, היא גם זאת שמבריאה אותנו. עוד רובד שהיא דיברה עליו ברפואה אינטגרטיבית, זה הנושא הזה שבאמת להתחבר להגשמה.
לייעוד שלך.
לייעוד. Mm-hmm. להתחבר להגשמה, לייעוד, למהות, ומשם, דרך אגב, קורה תהליך פיזיולוגי מדהים של ריפוי בגוף. פיזיולוגיה בגוף עובדת בצורה שמרפא אותי אם אני מחובר למהות ומשמעות ורוצה לתת. ממש הפיזיולוגיה עושה שינוי מפנה לטובתי.
נכון. במסגרת העבודה שלנו, אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים שהלכו לעבודה של מ-9 עד 5, באיזשהו תחום שההורים שלהם או הם חשבו שיפרנס אותם היטב, אבל שממש לא היה הקולינג שלהם, הבחירה שלהם, הקריאה הפנימית שלהם, ודווקא כשקורית מחלה או תאונה או איזשהו אסון כבד לצערנו הרב, והאדם נמצא עם הגב לקיר, דווקא שמה מתחוללת דרך הטראומה איזושהי התעוררות, נכון. למצוא מה באמת הייעוד שלי בחיים. איך אתה מסביר את זה?
כמו שקהלת אמר, כן. אתה מבין שהכל הבל הבלים. שהחיים קצרים, ושאני רוצה להגשים את עצמי, ואני רוצה לעשות את מה שהנשמה שלי אומרת לי לעשות, ואני לא מוכן לבזבז את עצמי, כמו שהוא שר בדדון, הוא שר, אין לי זמן לבזבז את עצמי יותר.
נכון.
אני בוחר בחיים, אני בוחר במשמעות, אני בוחר בלהביא את מי שאני בצורה מטיבה לעולם, וזה מה שיעשה לי טוב, ו-the rest is history, וזה, ההתעוררות הזאת הרבה פעמים יכולה לקרות בתוך המחלה, בתוך ההבנה הזאת, כן. כמה החיים קצרים,
כן.
וכמה הכל יכול להתהפך בשנייה, וכמה אין לנו זמן לשטויות, אין לנו זמן לבזבז,
נכון.
על קשקושים. אנחנו באמת רוצים להיות פה ולהיות נוכחים.
נכון מאוד. אני חושבת שהסיפור של אביגיל מאוד מאוד מדגים את זה, ונסכם בזה שנאמר, שחלק מאיתנו צריכים לקבל את הפטיש של ה-200 קילו בראש כדי להתעורר, אבל אחרים חכמים אולי יותר יכולים פשוט להסתכל על הפטיש הזה שיורד על מישהו ולהתעורר גם מבלי לחוות אותו באופן אישי.
נכון.
כי באמת החיים הם יקרים והם קצרים, ואם יש משהו שלמדנו בשנה וחצי, כמעט שנתיים האחרונות, זה באמת להאריך כל רגע ורגע.
נכון. פתחתי שתי מתנות הבוקר, הם היו העיניים שלי.
כן.
זה כתוב לנו בפוסטר בכניסה לבית חולים שלנו.
נכון מאוד.
במחלקה.
נכון. ואני רוצה להודות לך באופן אישי, שאולי, בנימה אישית לרגע, על ההזדמנות המדהימה הזו שיש לנו בשותפות שלנו, באמת להביא אנשים למצב הזה של ההתעוררות הזו הפנימית, ככה שהם חיים חיים שהם אוהבים, גם כשקורים להם דברים כל כך קשים, כמו החיילים, וכמו גם האנשים שנמצאים בשיקום, והכי מדהים זה האנשים שנמצאים בשיקום צעירים, שהכל החיים עוד לפניהם, ולפעמים כל הנתיב שלהם משתנה בעקבות האירוע שהביא אותם לבית חולים לשיקום.
לגמרי. תודה לך, תודה על זה שבחרנו לעשות את זה ביחד, ושנמשיך לעזור לאנשים באמת למצוא את הכוחות ולהתחבר לטוב.
אמן ואמן.
תודה רבה, מיכל.
אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו. נתראה בפרק הבא.
להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. הפודקאסטים של 103 FM.